גבירותיי ורבותיי, אנחנו נמצאים לנו בתחילתה של סוגיית סנדל המסומר, מה שקראנו לזה דמיונות ופחדים. יש לנו עוד עודפים של דפים, אפשר להעביר לחלק לשם, זה יהיה טוב. הסוגיה הזו, כמו שמעתכם בהקדמה, עוסקת, אם דיברנו בסוגיה הקודמת על כוח הדמיון, איכשהו משפיע על התדמית העצמית של האדם ועל לאט לאט פיתוח התלות שלו בדעות של אחרים ובעולמות חיצוניים, הסוגיה הזו עוסקת בהשפעה של הדמיון על הפחדים. הדמיון, עשינו את זה בשתי ההקדמות שראינו, זה הכוח הנפשי שאחראי על ההמחשה. זה כוח שכמו שנראה היום יש לו הרבה מקום במציאות, כאשר הוא מבוקר מתוך שכל ומתוך תורה ומוסר, אבל כאשר הוא לא כך, הוא יוצר תפיסת עולם חומרנית ותועלתנית, שממילא גם לא יכולה לתת יכולת לראות את הדברים הרוחניים מצד עצמם. כל דבר הולך ונמדד מצד שוב התכלסיות שבו, כמה הוא נותן לי בעולם המוחשי, המיידי והחומרני. והדברים הללו יש להם הרבה מאוד השלכות, דיברנו קצת עליהם בפעמים הקודמות. היום נתחיל את הסוגיה ונראה את הנקודה המרכזית, שזה כמו שאמרנו הנושא של הפחד. אז הגמרא במסכת שבת דף ס' עמוד א' מספרת את הסיפור הבא. סנדל המסומר, מהי טעמה? גמרא מונה רשימה של דברים שאסור לצאת בהם בשבת לרשות הרבים, ואחד מהם זה סנדל המסומר. ואז שואלת הגמרא, מה היא טעמה? לכאורה סנדל זה חלק, זה פריט לבוש, כמו כל נעל, ובנעל כידוע מותר לצאת, כי זה חלק מהלבוש של האדם. מדוע דווקא סנדל המסומר נאסר? אז אומרת הגמרא, אמר שמואל, שלפי הגזרה היו, זאת אומרת, היה בזמן גזרה שגזרו, לא ברור מי, אחד מהרומאים, היוונים, גזרו על עם ישראל, והיו נחבאים במערה. ואמרו, הנכנס ייכנס והיוצא אל יצא. ואז מה קורה? נהפך סנדלו של אחד מהם, זאת אומרת, הם קבעו שם איזה כלל, עוד נדבר גם על הכלל הזה, שהוא מוזר כשלעצמו, מי שנכנס נשאר ואף אחד לא יוצא החוצה, אבל אחד מהם הלך עם סנדל המסומר, מה שנקרא נהפך סנדלו. סנדל המסומר, אמרנו, זה סנדל שהסוליות שלו הן עושות תביעות עקב הפוכות, בסדר? ולא יודע בדיוק באיזה צורה, אבל זה עושה רושם של אדם הולך קדימה והעקבות רואים כאילו הוא הולך אחורה. ואז נהפך סנדלו של אחד מהם, מישהו נכנס למערה עם סנדל המסומר, והיו פה עקבות שהיו נראות להם שיוצאות מהמערה כלפי חוץ. ואז כסבורין הם, אחד מהם יצא, מיד הם הגיעו למסקנה, כנראה מישהו פה באמת יצא מהמערה, וראו האויבים, מסקנה שנייה, ברור שכבר גם ראו אותו האויבים, דבר שלישי, ועכשיו באים עליהם, ועכשיו גם ברור שהם באים לכאן. מה קורה? דחקו זה בזה, והרגו זה את זה, יותר ממה שהרגו בהם אויבים. בסדר? זה היסטריה, אובדן שליטה, ושהביא להרג אמוני. רבי אלי בן אלעזר אומר גרסה אחרת. במערה היו יושבים, נראה את ההבדל בגרסאות, בגרסה הקודמת, במערה היו נחבאים. פה זה כבר יושבים, זו גרסה שמדברת כבר על יותר התקבעות בתוך המערה. במערה היו יושבים ושמעו קול מעל גבי המערה, כי סבורים היו שבאו אליהם אויבים. פה זה משהו עוד יותר חמור, לא רק שהם ראו איזה עקבות, אלא שמעו קול. דחקו זה בזה והרגו זה את זה יותר ממה שהרגו בהם אויבים. רמי בר יחזקאל אומר, בבית הכנסת היו יושבים. מדובר כאן לא במערה, אלא בבית כנסת. ושמעו קול מאחורי בית הכנסת, כי סבורים היו שבאו עליהם אויבים, דחקו זה בזה והרגו זה את זה יותר ממה שהרגו בהם אויבים. באותה שאמרו, על יצא אדם בסנדל המסומר. שואלת הגמרא, יחי בכל נמי ליצר, אם זה הסיבה, אז למה רק בשבת? תאסור בכלל שאסור ללכת עם סנדל המסומר, בגלל ש... עקב הסיפור עם סנדל מסומר קרה כל מה שקרה. אומרת הגמרא, מעשה כי אהבה בשבת אהבה. המעשה היה בשבת והגזרה היא על מה שהיה. טוב, יש כמובן, זה ההסבר ההלכתי שגוזרים גזרה, בכלל רואים פה איך גוזרים גזרה. גזרה גוזרים במינימום הנדרש. זה היה בשבת, אז משאירים את זה בשבת. אבל כמובן יש לזה גם הסבר רוחני שעוד ניגע בו. מתחיל הרב, זה הפסקה הראשונה. לא ברור, כנראה אחת מהשתיים, או שזה היה בזמן המרד המכבים שהם ברחו, אפשרות שנייה, אחד המרידות ברומאים, המרד הראשון, אני נוטה לחשוב שזה מדובר במרד של בר כוכבא, המרד השני, כי יש הרבה תיאורים היסטוריים שאחרי שנחרבה ביתר, הרומאים עשו טבח המוני בכל היהודים, ואז כמעט כולם הלכו להסתתר במערות. זאת אומרת, מן הסתם אני מניח שמדובר בתקופה הזו. אבל לנו בישת צרה. איך אנשים, תרצו, יש פה איזה משל, איך אנשים מתמודדים ברגע של צרה, שצריך להתחבא במערה, איזה עמדה נפשית הם מפתחים, ואיך הם מתמודדים עם המשבר הזה. בואו נראה. סנדל המסומר, מה היא טעמה? נקרא את הפסקה, ואז יש לכולם דפים? קצת שלא צילמתי כך מספיק. פה יש? יש דפים מיותרים? לא, תסתכלו שניים על אחד, ואז יהיה יותר טוב. סנדל המסומר, מה היא טעמה? אומר הרב כך. הרעיונות והפעולות המקבילים אלה מול אלה, פועלים זה על זה. האדם בקומתו הרוחנית מכוון לקומתו החומרית. העקב הרוחני הוא הדמיון המרשים את הציורים בחיצוניותם. הוא צריך להיות עומד בתכונתו להגן על הצד השפל בציורים שלא יהיו מטושטשים. אמנם, פועל הוא הרבה לעבר עיניים מהסתכלות הרוחנית הבהירה. אבל אי אפשר לאור השכל להציק כף רגלו על הארץ אם לא ישים עליו את נעלי הדמיון. בהתקדשות גדולה צריכים המנעלים להיות ניתרים. שאל נעריך מה על רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש. המנעל והסנדל הבינוני מכוונו לעומת הדמיון הטבעי הנדרש לשמירת ההצטיירות החושית. אמנם ההשתקות היתרה, העמקת ההרגשה החושית על פי ציורה הדמיוני והיקבעה בחוזקה, מכוונת לצורת סנדל המסומר, אשר אמנם אי אפשר לומר להמון דווקא עד פה תבוא בהשתקות הציורים, כי מעמד הרוח עושה את פעולתו לפי הכנתו, על כן רק בהתגלות המכשלה יוכל הדבר לבוא לידי הגדרה. וצריכים אנו לדעת מהותה של המכשלה, שראוי לגזור עבורה פעולה כזו המקבלת אל התוכנית ההווה של ההכרה המונית המסומרת במערכת דמיונותיה. טוב, זה הפסקה, בואו ננסה להבין אותה. דבר ראשון אומר רב כלל, הרעיונות והפעולות המקבילים אלה מול אלה פועלים זה על זה, האדם בקומתו הרוחנית מכוון לקומתו החומרית. ישנם הרבה מאוד ביטויים בחז"ל שמדברים על הקבלה בין המציאות הפיזיולוגית של האדם למציאות הרוחנית שלו. למשל, אמרו לנו חז"ל, ישנם תרי"ג מצוות, כן, רמ"ח מצוות עשה ושס"ה מצוות לא תעשה, זה מקביל כנגד רמ"ח האיברים באדם ושס"ה הגידים שבאדם, לדוגמה. ישנם ביטויים כאלה שמקבילים כל מיני מצוות לאיברים בגוף האדם, וממילא מי שיש לו כאב באיבר הזה, הוא צריך לעשות את המצווה וזה ירפא את האיבר שלו, וכן לא זה הדרך. צריך להבין, כל הביטויים הללו של חז"ל הם לא כפשוטם. בסדר? לא יודע אם יש פה סטודנטים לרפואה, אבל באף, עד כמה שלידו לפחות, באף ספר רפואי לא מגדירים שיש באדם רמח, כלומר 248 איברים, ושסה 365 גידים. זה לא דבר רפואי. אפשר כמובן להסביר שבזמנם של חז"ל ככה מנו את האיברים והגידים, אבל הדברים הם יותר מזה. ככה מסביר המהר"ל בספרו באר הגולה. כל הביטויים של חז"ל זה משל לעולם רוחני. כשחז"ל אומרים שיש הקבלה בין המציאות הגופנית למציאות הרוחנית של האדם, הכוונה היא מבחינה עקרונית רוחנית, מבחינה עקרונית נשמתית, שהתורה, המציאות הרוחנית, היא הסדר של המציאות. היא זו שמעצבת את המציאות. וממילא, כאשר יש פגימה בעולם הרוחני, זה פוגם בעולם הגופני. וכן להפך, כאשר יש פגימה בעולם הגופני, זה פוגם באיבר הרוחני. אבל לא הכוונה בהבנה פשוטה ופשטנית. כן, למשל, אומרים חז"ל, החש בראשו יעסוק בתורה. לא יודע מה איתכם, שאני חש בראשי ועוסק בתורה, רק נראה לי עוד יותר כבוש. בסדר? החש בראשו לוקח אקמול. בסדר? עוד אקסמול. מה הכוונה שאומרים החש בראשו יעסוק בתורה? מה זה? החש בראשו יעסוק בתורה, הכוונה היא שהתורה לכל בשרו מרפא. זאת אומרת, התורה היא סדר המציאות, התורה היא זו שמכווינה את האדם לחיים, ובאופן עקרוני התורה היא גם זו שאמורה לסדר את המציאות הגופנית של האדם, אבל זה לא תמיד מתגלה בעולם שלנו. אנחנו הרי מכירים צדיקים גדולים שהם מאוד חולנים, והפוך, אנשים רשעים שהם בריאים כמו שור. מה זה אומר? יש כאן הבנה רוחנית עקרונית, וצריך להיזהר לא לקחת ולטשטש את הדברים ולחפש עכשיו בצורה פשטנית רפואות בתורה באופן הזה. דברים האלה קשורים גם בכלל להבנות רוחניות. למשל, יש בכל מיני ספרים כמו אמונות ודעות של רבי סעדיה גאון, הרמב״ם במורה נבוכים, רבי יוסף אלבו בספר העיקרים, הם מקבילים את העולם הרוחני לארבעה עקרונות, כמו ארבעת היסודות של עולם הטבע. מה הם ארבעת היסודות של עולם הטבע על פי הדעת הראשונים הללו? אש, מים, רוח ואדמה. בסדר? זה איזושהי תפיסה שהייתה מאוד רווחת בימי הביניים, זה היה פחות או יותר המדע של ימי הביניים, שישנם ארבעה יסודות. נו, כיום, שאנחנו יודעים שיש, כמה יסודות יש? ויש טבלת היסודות, כמה זה יוצא? 110 יש יותר, לא? זה כבר... כשאני הייתי בבגרות זה 110, נראה לי זה התקדם. אני לא עושה בדיוק מה, אני לא זוכר שהיה כזאת טבלה שהיינו עושים כזה משחקים עליה של... נו, איך קוראים לזה? טטריס. מה זה? מה? לא משנה, יש יסודות. מה הכוונה? אז איך מסבירים את זה? יש 4 יסודות או 110 יסודות? תשובה, ככה מסביר הרב, הסבר מדהים במוסר אביך, הוא כותב כך, אומר, זה שהמדע הולך ומתפתח, זה שהמדע היום מבין שיש בה הרבה יותר יסודות מאשר 4 היסודות שהיו בזמן ימי הביניים, זה נותן עכשיו יותר כלים לעולם הרוחני ללכת ולהתפתח. זאת אומרת, הראשונים שהקבילו את 4 היסודות האמוניים כנגד 4 היסודות של עולם הטבע, כמובן יש בזה גם אמת, גם היום אתה יכול להגיד שישנם 4 העקרונות בתוך הטבלת היסודות הגדולה, עדיין אפשר לחלק את זה למים, אש, רוח ואדמה, אבל יש כאן יותר מזה. זה שהעולם המדעי מצליח עכשיו לפרט יותר את המדע ולהבין יותר איך המציאות בנויה, זה מאפשר עכשיו יותר כלים להבין באופן יותר מפורט את המציאות הרוחנית. זאת אומרת, היום אם רבי סעדיה גאון היה כותב ספר אמונות ודעות, ייתכן שהוא היה נותן 110 עקרונות רוחניים שמנהלים את המציאות. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, יש השגחה, שבכל דור ודור ככל שכלי ההכרה, כלי המדע, כלי המציאות, הם הולכים ומתרחבים, זה מאפשר יותר העמקה רוחנית. ולכן צריך לזהר לא להתקבע עכשיו בכל מיני מושגים מדעיים או רפואיים שאומרים חז"ל, כי הכוונה פה זה לא הפשט של הדברים, אלא העקרונות הרוחניים. ככה גם הרבה דברים שהרמב״ם אומר וכו'. כן, פתחה ידע במציאות, זה מאפשר עכשיו יותר הבנה בתוך התורה עצמה. אנחנו היום למשל, הרב קוק לא כותב את הכתבים שלו בשפה ובמינוחים, שלפני 1,000 שנה אפשר לכתוב אותם. זה הסיבה, כל מי שלמד פה קצת ראשונים, מנסה ללמוד ספרים כמו... אמרנו, כוזרים, מורה נבוכים, הספרים שבעיקר נכתבו בימי הביניים. לפעמים, כל מי שלומד זה, אני חושב, מרגיש שהוא לומד אותם, והוא לא מבין למה הם אומרים את זה בכזו שפה גולמית. הם אומרים כל מיני משפטים מאוד, עוד פעם, מילה גולמיים. זאת אומרת, יש שם איזה עיקרון, אבל לא כך ברור מה הם רוצים. אנחנו היינו כותבים את זה בצורה אחרת. תשובה, נכון? כי לפני 800 ו-1,000 שנה, זה היה המקסימום שהיה אפשר לבטא את הרעיון הרוחני. זה מה שהיה מותאם לאותו דור. כיום, על גבי האוצר הרוחני הזה שחז"ל, הראשונים והאחרונים בכל הדורות בנו, היום אנחנו יכולים לקחת את העקרונות שלהם ולפתח אותם בשפה יותר עדינה, יותר מדויקת, וממילא מאפשרת יותר הבנה רוחנית. למשל, המהר"ל מאוד מאוד מרחיב בכתבים שלו על משפט שהוא כל הזמן חוזר עליו, הכל מצד העלול. כן, המהר"ל אומר, יש את העילה. העילה זה מינוח ב... שוב, גם בשפת ימי הביניים, שזה הקדוש ברוך הוא, כאילו המקור שמשם השפע שופע, שהוא מעולל, הוא יוצר את המציאות, ויש את העלול. העלול זה הכוונה היא הברו, כן? המציאות שנבראת. והוא כל הזמן חוזר ואומר את זה, הכל מצד העלול, הכל מצד העלול, הכל מצד הבריאה, ואתה לא גם מבין מה הוא רוצה. היום, איך נכנה את המושגים הללו, עלול ועילה? אובייקט וסובייקט. בזמנו של המהר"ל הוא לא היה כלי הכרה להגיד את המשפט הזה, ומילא הוא מאוד מאוד מתוקן כותב, וזה סוד גדול וקשה להבין אותו. באמת אתה רואה שלפי הכתיבה שאנשים לא הבינו מה הוא רוצה. מה זאת אומרת? הכל מצד הבריאה? מה, אנשים בכלל לא היה להם חלוקה בין אובייקט לסובייקט, בין המקור לבין מה שיוצא ממנו. היום זה מינוח שכל ילד מבין אותו. ואתה אומר לבן אדם, הכל סובייקטיבי, קרי, כל מה שאתה רואה במציאות זה לא האמת הסופית, אלא זה רק איך שזה משתקף בעיניים שלך, שזה בעצם הרעיון של כל התפיסה האמונית, שכל מה שאנחנו קולטים במציאות זה דרך העיניים האנושיות שלנו, אבל יש איזה מקור אינסופי, אובייקטיבי, אלוהי, שלעולם אי אפשר לגעת בו. היום אנחנו בהרבה יותר קל לנו להביא את המושגים הללו. למה? לא בגלל שאנחנו יותר חכמים מהמהר"ל, אלא שעל גבי כלי ההכרה ועל הכלים שבכלל האנושות כולה פיתחה במהלך 800 שנה, היום אפשר להבין את הדברים עוד יותר. ככה צריך להבין את דברי חז"ל. ולא צריך להידחק לכל מיני הבנות לעניות דעתי שהן לא נכונות, שלוקחים את דברי חז"ל כפשוטם, ואז מתחילים להסתבך. כי חז"ל אומרים שאם אוכלים תמרים, אז קורה כך וכך. הנה, אכלתי תמר וזה לא. תשובה, חז"ל רצו להגיד פה איזה עיקרון רוחני. ייתכן שגם בזמנם זה גם בא לידי ביטוי באופן, מה שנקרא, ריאלי. גם אני לא בטוח. אבל זה שזה היום לא מופיע בנו, בגלל כי אצלנו הדברים לא, אין כזה קשר ישיר בין הרעיון הרוחני למציאות הפיזית. מה אני אמור לעשות עם דברי חז"ל? אני אמור ללמוד אין היה, ולהבין מה העיקרון הרוחני שחז"ל אמרו לנו לדורות שנשאר מהמציאות הזו. מי שרוצה להרחיב בזה, המהר"ל מפראג כותב על זה ספר שלם, שנקרא באר הגולה. זה הספר. ובדיוק בזמנו התחילה להתפתח החשיבה ההכרתית, ומיד היה איזושהי זרמים רוחניים שהיו מזלזלים בדברי חז"ל, היה נראה להם דברים, אז שדים, רוחות, כל מיני רעיונות משונים והזויים. מהר"ל כתב ספר שלם של באר הגולה, זה 7 פרקים, 7 בארות, שכל פרק הוא מסביר עיקרון אחר איך להבין את חז"ל לעומק. כן, שחז"ל מתכוונים פה למשל, ויש פה עקרונות רוחניים וכו'. אז גם היום צריך להבין את הדברים האלה באופן הזה. הנקודה הזו ברורה, היא חשובה פה להמשך. בסדר? מצוין. כן. חש בראשו לעסוק בתורה. הכוונה היא שהתורה היא באה לסדר את המציאות הרוחנית של האדם. ומילא, כאשר האדם חש בראשו במשמעות לא הפיזית, אלא במשמעות הנפשית, הראש שלו לא מסודר טוב, כן? המציאות הרוחנית לא מסודר, התורה היא מיישרת אותו. עכשיו, נכון שגם במציאויות יותר אידיאליות, יש איזה קשר גם פיזיולוגי. זאת אומרת שאדם, כן, לומד תורה וזה משפיע עליו גם באופן ישיר על המציאות הגופנית. אבל זה לא מופיע היום, בוודאי לא אצל בן אדם רגיל. יכול להיות שאצל גדולי עולם, הדברים מופיעים. וגם זה ראינו. מה, לא ראינו גדולי ישראל שסבלו מכאב ראש? נו מה, הם לא עסקו בתורה. למה זה לא פתר להם את זה? כי המציאות שחזה התכוונו עליה זה מציאות עקרונית רוחנית ולאו דווקא ישירה מעשית, לפחות לא בדור שלנו. אתה רוצה לשאול במהלך?
כשהרב קוק מבאר את הגמרא בעין היה, הוא לוקח את הדברים, הוא שואב אותם מעצמו, הוא לוקח את זה גם מהדברים?
לא, הוא תורת הנסתר, תורת הסוד. כל תורת הסוד, ככה מסבירים. בכלל תורת הסוד, היא כל כולה משל. כן? א', צריך לדעת שיש הבדל עקרוני, כבר חושב שהזכרתי את זה פעם, השיעורים, יש הבדל עקרוני בין פסוקים בתורה לבין דברי חז"ל. פסוקים בתורה, אנחנו מנסים ככל יכולתנו להסביר שיש פשט, וחוץ מהפשט יש גם רמז, דרש וסוד. זאת אומרת, כשאנחנו מתארים פסוק שאברהם אמר לשרה משהו, אנחנו מזרים קודם כל יש פשט. באמת היה דמות שקראו לה אברהם, ודמות שקראו לה שרה, והם דיברו, זה ההבנה הפשטנית. מעבר לזה, אברהם מבטא את כן, את הצורה הרוחנית וסרגה, והקשר ביניהם זה בעצם ביטוי לקשר בין המציאות הזכרית למציאות הנקבית וכו'. בדברי חז"ל זה הפוך. בדברי חז"ל, על פי רוב, אין לזה פשט עד שיוכח אחרת. למשל, יש המון המון אגדות בחז"ל שיש להם כמה גרסאות. הסיפור עם רבי עקיבא ורחל, שכולנו מכירים אותו. יש עליו 3 גרסאות שונות במדרשים. בגרסה אחת הוא בכלל לא הלך, אלא נשאר שם. יש שם שינויים מאוד משמעותיים בין הגרסאות. מה היה באמת שם רבי עקיבא ורחל? תשובה, לא מעניין אותה. לא יודע בדיוק מה היה שם. אתה יודע מה, גם אם עכשיו מישהו יוכיח לי במנהרת זמן, אני אומר את זה בכוונה בצורה קיצונית כדי שנבין, שלא היה רבי עקיבא ורחל, גם זה לא יפיל אותי מהכיסא. כי מה שחשוב זה מה שחז"ל כתבו פה לדורות. מה שחז"ל כתבו פה לדורות. מה זה משאיר לנו? עכשיו, באופן טבעי, כן, היה גם מן הסתם רבי עקיבא ורחל. מה הוא בדיוק אמר? מה בדיוק איך היה שם? כן, הלך 24 שנים, כן, הלך 12 שנים וכו', ואלף אחד דברים. זה פחות קריטי. כל מדרש בא להאיר זווית אחרת רוחנית ברעיון הזה שרבי עקיבא ורחל מבטאים בעולם. זה הדבר המרכזי שחז"ל אומר. אני אומר, לגבי מדרשים ולגבי פסוקים, שם אנחנו מתייחסים קצת אחרת. יש לזה יותר רצון להוריד את זה גם למציאות הריאלית, למרות שגם שם זה לא העיקר. העיקר זה הרעיון הרוחני שנשאר לדור. אבל מדרשים וכו'. מה זה? עושים איתו. מתוך הסיפור להביא קבר רחל, אנחנו לוקחים לחיים שלנו, הריאלי, מה לעשות. כן, אני רק אומר שהסיפור הספציפי הזה, כן, עוד שהוא לא היה ככה. למשל, לכם עוד דומה, יש את הסיפור הידוע על הלל, נכון? הלל שלא היה לו כסף להיכנס לבית מדרש, ועלה שם למעלה לערובה, להקשיב, ואז היא כוסה בשלג וכו'. יש הרי גמרא מפורשת שמתברת שהלל הגיע מבבל, עשיר ככוח, ובין לכם מינו אותו כנשיא, כן, היה עשיר ככוח. יש גרסה כזו בגמרא או במדרש, אבל לא זה. נו, אם הוא היה עשיר, איך לא היה לו כסף להיכנס שם לבית המדרש? אז על זה עושים עכשיו דיונים שלמים באקדמיה, עושים על זה שיעורים, על מדרשים סותרים בחז"ל, ומסבירים שהיו שני הלל, ובעצם זה הלל הזה, וחז"ל בעצם רצו להשמיץ אותו, ולכן הם שמו אותו ככה, כל הניתוחים האקדמיים וכולי, הרבה דוקטורטים עשו על הדברים האלה. בסדר, זה מפרנס ברוך השם, הרבה יהודים וכולי. התשובה היא, אני לא יודע בדיוק מה היה עם הלל שם. זה פשוט לא מטריד אותי. ממש לא מטריד אותי. האם הוא כוסה בשלג, לא כוסה בשלג, מה היה עובי השלג, מה וכולי. מה שחשוב זה העיקרון שחז"ל רצו ללמד אותנו לאורך כל הדורות כולם, הסיפור של הלל. וזה שמספרים שהוא בא עשיר מבבל, זה בא לוותר רעיון מסוים, על הגדלות שלו וכל זה. מצד שני, זה שבא לוותר רעיון אחר. וזה עוד פעם ביחס למדרשים ואגדות חז"ל. ולכן לקחת את הדברים באופן עמוק ולא להיות לחוצים על הפשט. לא אמרתי שאין לפעמים פשט, אבל לא להיות לחוצים על הפשט. לכן אמרנו גם פה, מה שאומר הרב, הרעיונות והפעולות המקבילים אלה מול אלה פועלים זה על זה. כן. תחשוב, אם בעזרת השם תלמד מדרשים, אתה תראה, יש מדרשים, הייתי אומר אפילו רוב המדרשים, לא בגמרא, בגמרא עוד המדרשים הם לפעמים, הם בדרך כלל כן נשמעים ריאליים. תפתח מדרש רבה, בראשית רבה, זה מדרשים עזועים שאי אפשר להבין אותם במשמעות הריאלית. זאת אומרת, זה דברים, משדים ורוחות, ולא יודע, ואותו תלמיד חכם קפץ 400 פרסה, ואז עלה לשמיים 500 פרסה, ובין שבעין רקיע לרקיע יש 2,000 פרסה, ומה הכוונה? כי ככה, טוב. כי הרעיון הוא לוותר רעיון רוחני, וחז"ל מבטאים רעיון רוחני דרך סיפורים. דרך סיפורים, לא כמסר אינטלקטואלי, כמשהו חי. משהו חי. אה? למה התורה מבטאת בסיפורים? למה התורה צריכה לספר? כי חז"ל עניינם לבטא, כי חז"ל, לא ספק, חז"ל היה להם ברור שככה צריך ללמוד אותם. הם לא ידעו שיגיעו אנשים לחוצים שלא למדו אמונה, ואז מתחילים כל דבר לפלפה. חז"ל בכוונה מתבטאים בביטויים קיצוניים, כדי להבליט נקודה מסוימת שהם רוצים להגיד. זה כל זה. למשל, חז"ל שהם רוצים להתייחס לדמות מסוימת. כשהם רוצים להתייחס לדמות מסוימת שלילית, הם מייחסים לה את כל השלילה שבעולם. למשל, לבן הארמי, נכון? תקלו ברשי. כל דבר שהוא עושה זה לרע. גם שהוא מחבק את יעקב, הוא התכוון לנשוך אותו. למה הוא בכה? כי הוא נשך אותו וישברו לו השיניים. כל דבר הופכים אותו לרע. אתה קורא בפשט פסוקים, מה יש? הוא דוד, עושה רושם שהוא דווקא בא ונחמד. תשובה, חז"ל רצו שתלמד מה צריך ללמוד מלבן. בשביל מה הדמות הזו לבן מופיעה לנו בתנ"ך. היא באה לא בשביל שנעשה עליו ניתוחים סוציולוגיים, פסיכולוגיים, להבין את נפשו של לבן, אלא כי הוא מבטא איזושהי תפיסה רעיונית, רוחנית, שלאורך כל הדורות כולה מתנגשת עם יעקב, מתנגשת עם עם ישראל. ועכשיו הם רוצים לבטא, הוא היה שלילי, וגם טובתו היא שלילית. בסדר? האם, מה בדיוק עבר ללבן בראש בזמן שהוא עשה את זה, אני לא ברור לי שהוא עצמו היה מודע לדברים שחז"ל אומרים עליו. אבל זה הרעיון. לכן גם בילה, אז הוא קודשים אותו עד הסוף. לעומת זאת הפוך, האבות, כל דבר שהם עושים, זה טהרה. זה היה, זה היה צריך להיכנס לזה. כן. נו יפה, למה בכלל יש לנו את 5 חומשי תורה? לכאורה אתה רוצה להביא עקרונות רוחניים לעולם. תגיד להם, תגיד לזה. למה להגיד את כל הסיפור על המן? תדבר, תכתוב עיקרון בתורה. עיקרון 365. המזון מגיע מאת הקדוש ברוך הוא. תשובה, כי כשאתה אומר מסרים בצורה יבשה, בצורה של מסר ישיר, אתה מאוד מצמצם אותו. אתה משאיר רק רובד אחד במסר. זה המסר שהתורה אומרת. כשאתה אומר סיפור, אפשר להכניס בזה אין סוף רבדים. אפשר גם להבין את זה ברמה הכי פשוטה. מן, כן, שצריך להאמין בקדוש ברוך הוא, כמו שילד מבין, וכל יום צריך לפתוח ולא לאגור, ואפשר עכשיו להכניס בזה עוד ועוד רבדים של כל המפרשים, מהלך כל הדורות כולם, זה התורה שבעל פה, שהמן בא לבטא את השפע האלוהי, והשפע האלוהי הוא מופיע באופן מסוים, וכו' וכו'. בסדר? זו הסיבה שאומרים את זה בצורה של סיפורים חיים. אבל כמו שאמרתי, בתורה יש לנו פשט עד שיוכח אחרת. אצל חז"ל זה הפוך. אין פשט עד שיוכח אחרת. אולי זה קצת ביטוי מוגזם, יש בדרך. אבל הרבה פעמים אין פשט ולא צריך להתרגש מזה. וככה זה גם קשור לכל המדרשים הללו שמדברים על ההקבלה בין העולם הגופני לעולם הרוחני. בוודאי ובוודאי שיש רפואות בחז"ל. גם טעות קלאסית שהיום אוהבים לעשות, מוצאים שיש איזה רפואה בחז"ל, שמי שיש לו, אני יודע מה, מה? נו, תנו לי איזה רפואה... יונים, זה מופיע בחז"ל? לא יודע. אני לא זוכר. לא יודע אם זה מופיע בחזן, אני כבר לא זוכר. לא משנה, יש אינסוף דברים שמופיעים. זה לא ליישום ישיר. לא ליישום ישיר. יש פה עיקרון רוחני שחזן. ברמב״ם לפעמים הוא כותב דברים בתור רופא. הרמב״ם כותב במשנה תורה איזה פסקאות מסוימות בתור רופא. לא בתור עכשיו הרמב״ם רוח הקודש. בגלל הרמב״ם כותב שאסור לאכול פירות עץ. אומר בעיקר חרוב. אומר חרוב הוא כמתקרות חרב לגוף. כמו שאתם רואים, בעם ישראל אוכלים פירות עץ. למרות מה שאומר הרמב״ם. חרוב אני לא יודע, אני לא טעים כל כך, אבל אוכלים פירות. אז פה זה משהו אחר. כי הרמב״ם הוא כתב גם חלקים בתור רופא, והוא הכניס את זה בתוך משנה תורה, וגם חלקים בתור תלמיד חכם, רוח הקודש. אז הדברים שכותבים רוח הקודש, אנחנו ממשיכים לכל הדורות כולם, ומנסים להתאים את זה לדור שלנו. יש דברים מסוימים שהוא כתב, בתור רופא, ואותם אנחנו שמים, בתור רופא מאוד משמעותי וכו'. אבל להתחיל עכשיו כל מה שיש היום, בתי ספר רפואה לפי הרמב״ם, וכל מיני דברים כאלה, זה, לפחות מה שאני מבין, זה לא דבר נכון מבחינה רוחנית. בסדר? טוב, נחזור אלינו. הרעיונות והפעולות המקבילים אלה מול אלה, פועלים זה. לא. האדם, אלא אם כן יש, לא יודע, נראה לי שאין לכם פה. תסתכלו, בסדר, מסתכל שם. האדם בקומתו הרוחנית מכוון הוא לקומתו החומרית. יש הקבלה בין המציאות הרוחנית של האדם למציאות החומרית. כהן בעל מום לא יכול להקריב. למה? מה הבעיה? מה? העיקר שהוא רוחני. לא. זה שיש חיסרון גופני, זה ביטוי לכך שיש גם פה חיסרון רוחני. לא אשמתו כמובן וכו', אבל עדיין יש פה מציאות לא שלמה. יש הקבלה בין המערכות. עוד פעם, זה הכוונה רוחנית, לא שעכשיו מישהו, יש לו איזה פגם גופני, אז הוא מתחיל לחשוב מה הפגם הרוחני שלי וכו', כן. שיש לו משקפיים, זה אומר שיש לו ראייה רוחנית פגומה או דברים מהסוג הזה, זה יכול להיות, כן? אבל זה לא ככה בודקים דברים. בסדר? עכשיו, הנה, מגיעים סוף סוף אלינו. העקב הרוחני הוא הדמיון המרשים את הציורים בחצניותם. הוא צריך להיות עומד בתכונתו להגן על הצד השפל בציורים שלא יהיו מטושטשים. הסנדל המסומר פה הוא מוקבל לכוח הדמיון. מדוע? הסנדל הוא מונעל, כן, הוא מולבש על העקב. העקב זה האיבר התחתון ביותר של האדם. זה האיבר שכל הגוף נשען עליו. לכן זה גם איבר מאוד מאוד רגיש. נכון? יש לנו ביטוי כזה שנקרא עקב אכילס. מה זה עקב אכילס? נקודת התורפה. זה התורפה. מדוע? כולנו מכירים. כי פעם היה סיפור על טרויה, הון עיר ביוון, שכל היוונים יצאו להילחם עליה כי חטפו להם את הלנה. זה משל רוחני של אומרוס, אודיסאה. הלאה, זה נכון. זאת אומרת, ההיסטוריונים טוענים שהיה איזה מלחמה, אבל לא בגלל הלנה, אלא פשוט הם הפריעו להם במסחר, אז הם החליטו לחסל שם את טרויה. מכל מקום, אז כל היוונים הגיעו באלף ספינות לכבוש את טרויה, והגיבור של היוונים קראו לו אכילס. אכילס. זה היה הגיבור היווני הכי גדול, שאף אחד לא ניצח אותו. ולגיבור של טרויה, איך קראו? אקטור, יפה, רואה שראיתם את הסרט, מצוין. או קראתם שני וכו'. ואז באיזה שלב אקטור הורג איזה אחיין של אכילס, ואז הוא מתעצבן עליו ומזמין אותו לדוקרה והורג אותו. ואז בכלל כל הטרויאנים נלחצים, אבל בסוף היוונים לא מצליחים לכבוש את טרויה. מה הם עושים? הם עושים את עצמם כאילו הם בורחים, כן, מפליגים עם הספינות, בעצם הם מסתתרים שם באיזה פינה באי, ומשאירים על חוף הים סוס עץ, סוס עץ גדול. ואז הטרויאנים הטמבלים מכניסים את הסוס לתוך העיר, ואז בלילה מתוך הסוס, בעצם זה היה עם בטן חלולה, היו שם לוחמים יוונים, ביניהם אכילס, הם יורדים, פותחים את השער, כן, אחרי זה יש סוס טרויאנים, זה הביטוי, משהו שכאילו מכה בך מבפנים, פותחים את השער וכל היוונים נכנסים פנימה, והטרויאנים אוכלים אותה. ואז, זה מה שחשוב עינינו, אכילס, שהוא כבר מבסוט והולך כבר להרוג את כולם, היה שם פחדן בכל הסיפור הזה, איך קראו לו? נכון, אח של אקטור, פאריס. היה שם איזה נסיך טרויאני, איזה ילד מפונק, שהוא זה שחטף את הלנה ובגללו כל המלחמה התחילה. אז הוא דווקא תמיד מוצג שם כפחדן, הוא בסוף יורה חץ, והחץ הזה פוגע במקום היחיד בגוף של אכילס שלו היה משוריין, שזה העקב. ואז אכילס מת. בסדר? מזה נפך להיות הסיפור, שגם הגיבור הכי גדול, יש איזו נקודת תורפה, שלפעמים דווקא הפחדן הוא זה שמסוגל לנצח אותו. ואז פאריס ואלנה מצליחים לברוח מטרויה, ובאיזה שלב הם בורחים, ונולד להם באחד הצאצאים שלהם, נולדים להם שני צאצאים בשם רומוס ורמולוס. קשור איזשהו לסיפור הזה. בסדר, הרומאים רצו להציג את עצמם כאילו הם צאצאים של הטרויאנים הזה. ואז רומוס ורמולוס, ההורים שלהם זורקים אותם מהבית כי מעצבנים אותם, ואז מי מגדלת את שני התינוקות? הזאבה ב... לא, כי... זאבה ביער. בסדר? זאבה ביער. יש כזה פסל שרואים שתי תאומים יונקים מזאבה וכולי. ואז כמה מאות שנים, או לדיוק כמעט 2,000 שנה אחרי זה, יש לך סופר בריטי בשם קיפלינג, שהוא לוקח את הרעיון הזה של תאומים שמגודלים על ידי זאבים ביער, ואיזה ספר הוא כותב? ספר הג'ונגל, נכון? מוגלי, מה זה? לא, הרעיון היה להגיד שההודים, זה מדובר על ילד הודי, שההודים הם כמו חיות שגדלים ביער. ואז 150 שנה לאחר מכן, מחליטים במדינת ישראל לעשות מחזמר עם תום אבני, שנקרא ילד הג'ונגל. ובמחזמר הזה הם מוצאים דיסק עם שירים של מוגלי, הורים לי מוגלי, משהו כזה. ואז הדיסק הזה מתגלגל למשפחת לונדין, והילדים שלי תוכנים אותו במשך חודשים, ועושים לי חור בראש. יוצא שכל הסיפור מאכילס בסוף מתגלגל אליי עם זה. אז זה השתלשלות קטנה של מיתולוגיות והשפעתם על הורים עצבניים בשנת 2013. אבל אני חוזר אלינו. העקב בסדר? העקב והסנדל זה ביטוי לבסיס שעליו כל הגוף נשען. אומר הרב, הדמיון זה עניינו. מה זה דמיון? דמיון זה, כמו שראינו בהקדמות, זה לקחת את העולם הרוחני והמופשט ולהוריד אותו אל העולם הזה. אנחנו לא מסוגלים לחשוב בחשיבה מופשטת. אין דבר כזה. כל דבר שאנחנו חושבים, אנחנו מיד מלבישים אותו בציור. זה בלתי נמנע. גם עכשיו שמעתי את המשפט הזה, אנחנו מלבישים אותו עכשיו בציור. כל מילה במשפט הזה, היא מצטיירת אצלנו עכשיו במוח בסוג של תמונה. אנחנו, אז מיד יש לנו בראש הזה משהו מרופל של כל אחד מה זה אנחנו אצלו, מלבישים גם לבוש, בדמיון, כל אחד יש לו מיד איזה תמונה מרופלת או עמומה של כל מילה, כל מושג שהוא מתייחס אליו. זה כל דבר חייב בסופו של דבר לבוא לידי מימוש מומחש. זה אז זאת אומרת, מצד אחד, העקב והנעל זה דבר שאי אפשר בלעדיו. בלעדיו, הגוף לא יכול ללכת על הארץ. בלעדיו, הנשמה לא יכולה להופיע בתוך המציאות. מה הבעיה? הבעיה היא שהסנדל הוא מסומר. כל עוד יש סנדל, כלומר, יש רק את הנעל, זה דבר חיובי. כאשר הנעל היא מסומרת לקרקע, זאת אומרת, הדמיון הוא יותר מדי שקוע בציור המומחש ולא בהבנה הרוחנית, זה יוצר את התקנה. הדמיון של עצמו הוא דבר מצוין, כמו שאמרנו, אי אפשר בלעדיו. הבעיה היא מה האחוזים שאדם עכשיו מצייר לעצמו מושג, איפה עיקר המוקד שלו. האם העיקר המוקד שלו זה שוב בציור המומחש או בהבנה הרוחנית, בעיקרון הרוחני. נדע? ככל שאדם הוא יותר חומרני, ככל שאדם הוא יותר ילדותי, אז הוא יותר חושב בתמונות ולא מסוגל להבין עקרונות רוחניים. ילד, למשל, לא מסוגל לעשות השלכה, זאת אומרת, פחות קשה לעשות השלכה. אם פעם אחת הוא הלך ברחוב ונתקל באבן, אז מעכשיו הוא מפחד לצאת לרחוב. למה? כי בדמיון שלו יש תמונה. אני הולך ברחוב ומקבל מכה. אז כל פעם שאני הולך ברחוב אני מקבל מכה. ההבנה שקיבלת מכה לא בגלל שהלכת ברחוב, אלא בגלל שהיה לך פה מקרה מקומי שנתקלת באבן, זה כבר יכולת הבחנה. זה כבר יכולת לקחת שתי תמונות, יש פה רחוב ויש פה רחוב, ולעשות הבחנה, כאן אני לא אקבל מכה וכאן אני כן אקבל מכה. זאת אומרת, לתאם את החיים שלי מתוך עקרונות רוחניים ולא דמיונות מוחשיים. עולם הפרסום, כל עניינו, זה לעבוד רק על הדמיון. אתה רואה מישהו יפה, משפחה יפה, עם מכונית יפה, עונד שעון מסוג מסוים. כוח הדמיון עושה עכשיו השלכה ישירה. מי שיש לו את השעון הזה, הוא ייראה כך וכך. ככה זה עובד. זאת אומרת, זה הכל עובד על כמה שיותר דמיון ללא יכולת הבחנה רוחנית. נגד זה יוצאים חז"ל. את אדם חייב לקחת את כל התמונות שהוא מקבל בחייו ולהבין מהם את המהות הרוחנית. לא להישאר רק במעטפת החיצונית, אלא בכל דבר להבין את העיקרון שעומד מאחורי הדברים. מכאן אתם מבינים שביטוי, כמו שהיום מקובל להגיד, תמונה אחת שווה 1,000 מילים, זה ביטוי לא יהודי. זהו, שלא. זה נכון מבחינת ההשפעה הרגשית שזה עושה על בני אדם, אבל זה השפעה שקרית. כי מה זה תמונה? תמונה שוב, זה לקחת סיטואציה ולעשות מיד השלכה דמיונית על כל הדברים. אני רואה עכשיו ילד מסכן, אוטומטית אני מרחם עליו. בסדר? זה יוצר אפקט רישי. ואז אתה מבינה על איזה דברים אדם יכול להגיע. כל החיים שלו הם מעוותים, כי כל החיים שלו הוא פועל לא על פי השכל, מנתח מה קרה פה, אולי באמת הילד הזה בוכה כי מגיע לו. הוא ילד נקט שהיה צריך לתת לו עכשיו איזה סתירה, יכול להיות. לא, התמונה מקפיאה את הרגע, דמעות זה אומר כאב, שווה הילד הזה מסכן, מסכן שווה צודק, לכן הילד הזה כנראה צודק, וזה שמי שנתן לו את המכה הוא רשע. ככה זה עובד. פלסטינים מאוד עובדים על הדבר הזה, זה צד חזק. זה בכלל, נכון, הביטוי עשית ולא פרסמת כאילו לא עשית. גם זה בדיוק הפוך. עשית ופרסמת כאילו לא עשית. נכון? נכון. הרעיון הזה שכל דבר צריך להיות מתועד, מצולם, שכל דבר צריך להיות מרגש, שכל דבר צריך להיות צבעוני וכולי, זה קשור לעולם הזה. אני יודע אם נוצרי, תראה, כל דבר רע זה נוצרי, כבר דיברנו על זה פעם. אבל, לא יודע, זה משפט מאוד מאוד שמייצג את התרבות כיום. שמה שמשמעותי זה רק מה שמומחש כלפי חוץ, רק מה שאפשר לתפוס. דיברנו על זה בשיעורים הקודמים. שבאדם לא בודק את הדברים מצד עצמם, רק התועלתניות שיש בדבר. מה יוצא לי מזה? כן? אז בתמונות זה בכלל. שאדם עכשיו מתחיל לחיות בעולם של תמונות, כל העולם שלו מתאבט. כל המושגים שלו לא בנויים. כי מבחינתו עכשיו, שמח זה התמונה הזו. כי בכל הפרסומות מראים שמי שיש לו את המוצר הזה והזה והזה, הוא שמח. אז מעכשיו באמת הוא מפתח תלות נפשית. השמחה שלו רק כאשר הוא קונה את המוצר הזה. וכאשר הוא נתקל במשהו אחר שבאמת אמור להיות משמח, מכיוון שאין לו תמונות אלטרנטיביות, אז בזה הוא לא שמח. הוא עצוב מדברים שלא צריך להיות עצוב. כי הוא בכל התמונות שהוא מוקף, צריך להיות עצובים ש... שמדיחים את ז'וז'ו מהאח הגדול. כן? אז באותה שנייה זה קורה, בן אדם באמת מתחיל לפתח עצב. וכל המושגים של מה אמת, מה שקר, מה זה, הכל מאבד לחלוטין את משמעותו, ומי ששולט בעולם, זה הפרסומים, היחצנים. מי שעובר מסך, לא משנה עכשיו אם הוא מתאים או לא מתאים. כן. יש ללמוד אין היה, ולפתח כל אחד ברמה האישית עולם אמיתי, כי השקר הזה של עולם הדמיון שהוא מנותק מהשכל, הוא לא מרזיק הרבה זמן מעמד. באמת. כל הזמן, נכון, גם פרסמות, אבל גם לזה יש גבול. בנה, האדם לצורך העניין שנבחר לתפקיד מסוים, איזה מקצוע מסוים, למרות שאין לו כישורים. אלא כישור, הוא הצליח ליצור את האשליה הדמיונית הזו, שהוא מתאים לזה, כי הוא נראה יפה, מדבר יפה וכו'. בסופו של דבר, עוד שנה, שנתיים, גם יש לו המון יחצנים וכו', בסופו של דבר, המציאות לא מצליחה להתנהל. שקר מתגלה. זאת אומרת, צריך לדעת, הדברים האלה, למרות שהם נראים שולטים בחיים, יש להם אפקט מסוים. יש להם אפקט מסוים, שבסופו של דבר הוא לא נשאר לנצח. החוכמה זה שכל אדם מצליח בחייו האישיים לבנות את היכולת להימלץ מהדבר הזה, ולבחון, לפחות בהחלטות ששייכות לו, לבחון את מה נכון ומה לא נכון, ולא מה נראה ומצולם יפה ומה לא. כן, רק שעוד פעם, זה מאבק שהוא כל הזמן יש לו את השיטות חדשות, אבל גם שם, התורה, בסופו של דבר המציאות מתקדמת, כי כמו שאמרנו, שקר אין לו רגל. עם כל העוצמה התקשורתית והסיבורית שבכולי. אבל כמו שאמרנו, אנחנו לא מנסים עכשיו לתקן את העולם, אנחנו מנסים לתקן את עצמנו, וזה מה שחשוב. כן.
אני רוצה להגיד אותי שאני רוצה לתפוס כמו שהרוגע בעצם. כל העניין הוא זה הרגל של הנפש, דרך השיבה של אדם.
דרך מה?
הרגל של הנפש, של האדם, של כל הדמיון של האדם. להרגיל את הדמיון, לחשוב בצורה אמיתית.
כן.
וזה דווקא על ידי לימוד תורה.
נכון. על ידי הגברה של הצדדים השכליים.
האדם שכאילו מגודל תוך התרבות המערבית בעצם.
אז זה בעצם, כמו כולם, נכון. גדלים התרבות המערבית, נכון.
ולכן יש להרגל.
צריכים לעבוד מאוד קשה בשביל להשתחרר מהדמיונות שבנינו לעצמנו במהלך.
כן, מתחדר הרגל,
דמיון הוא שכאשר משהו הוא נכון מבחינה שכלית, הוא באמת צריך גם להצטייר בתמונה. זאת אומרת, אם נתנו קודם דוגמה, לא יודע, לאיש מקצוע, שמישהו באמת מתאים למקצוע, בסדר? זה גם מתלבש בסופו של דבר, גם באיך שזה נראה. כן? זה גם נראה יפה, זה גם נראה מסודר, זה גם נראה אסתטי, הוא באמת יוצר את מה שהוא צריך ליצור. כן, אחרת זה דמיון שקרי. שכל לא, עוד פעם, לא במשמעות האינטלקטואלית, שכל במשמעות הרוחנית. הדמיון צריך להיות מתואם עם העולם הרוחני. אם לא, זה שקר. נמשיך. אומר הרב, העקב הרוחני הוא הדמיון המרשים, מרשים לישון רישום. כן? הוא זה שרושם את הציורים בחוצניותם. הוא זה שמלביש את הציורים בתוך העולם הזה. הדמיון צריך להיות עומד בתכונתו להגן על הצד השפל בציורים שלא מטושטשים, בשביל שאדם באמת יוכל לא לעשות סמטוחה בראש שלו, הוא צריך לבסופו של דבר להוריד את זה לציורים מוגדרים. שאני למשל לומד איזשהו תוכן רוחני, אני לא יכול להשאיר את זה רק ברמה המופשטת, כי אז זה מטושטש. אני חייב להוריד את זה גם להגדרות, אני חייב להוריד את זה בסופו של דבר גם לסיכומים. ברגע שאני מוריד את זה לסיכומים, זה מוריד את הרעיון אל העולם הזה. כן, לפעמים, באמת יש נטייה כזו, כשאדם לומד דברים רוחניים, אז הוא משאיר את זה ככה מאורפל. לא, זה לא טוב. זה כבר לא רוחניות נכונה, זה רוחניות מטושטשת. החוכמה זה לאחד בין הדברים, בין העולם הרוחני, שזה יופיע גם בהמחשה ברורה. בסופו של דבר זה צריך לבוא לידי ביטוי בדוגמה. בסופו של דבר זה צריך לבוא לידי ביטוי ביישום מעשי, בסיכום של עיקרון. זה לא יכול להישאר רק באוויר. אחרת זה מגדל הפורח באוויר, ככה מכנים את זה חז"ל. זאת אומרת, משהו שאין לו, אין לו בסיס ואין לו, אין לו רגליים. אמנם, אז זה הצד החיובי, שהדמיון מוריד את הדברים אל העולם הזה. אמנם, פועל הוא הרבה לעבר עיניים מהסתכלות רוחנית בעירה. אבל אי אפשר לאור השכל להציג כף רגלו על הארץ אם לא ישים עליו את נעלי הדמיון. הנה זה הביטוי של חז"ל. הדמיון זה הנעליים. ומכאן אתם מבינים את הביטוי שמופיע בתורה. בהתקדשות גדולה צריכים המנעלים להיות ניתרים. של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש. זה הכוונה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה במעמד הסנה להסיר את הנעליים. זה הסיבה שהכהנים הולכים יחפים בבית המקדש, זה הסיבה שביום כיפור אנחנו הולכים יחפים או עם מנעלים שהם לא אור, כי אור זה ביטוי למשהו גס, כן, למשהו מאוד מאוד עבה. אפשר כמובן ליצור את זה דק, אבל בעיקרון משהו שמפריד בין המציאות הארצית לבין כף הרגל, יש פה איזה חציצה. ללכת יחף, להוריד את הנעליים, הכוונה היא להשיל מעליך את הצדדים הגסים של הדמיון, של ההמחשה, של הצדדים הגופניים, ויותר ויותר להיות מופשט ורוחני. זה הרעיון. צריך להוריד, אבל לא להיות שקוע בזה. הרגל היא כבר, העקב זה כבר הירידה של המציאות הרוחנית אל העולם הזה. אפשר ללכת על רגל יחפה. נעל זה כבר תוספת. כן, סנדל מסומר, אבל בגדול. נעל זה כבר אובר דמיון. זה כבר הדמיון שהופך להיות ממשות מצד עצמו. הדמיון הוא אמור להיות... מה זה? כן, בגדול. בסדר, בסדר, יש פה רעיון. הרעיון הוא שחזר רוצים להגיד שאתה הולך, תלך עם נעליים לא מסומרות. לא נעליים עבות מדי. נעלי עקבים, לא יודע אם יש פה... יש פה השלכות. מה זה? ברור, ברור, זה לא... מבחינת הנעליים? פשוט, פשוט, ברור. כל אחד מופיע את זה ביכולות שלו וכו'. עכשיו שאת שואלת האם כל אחד הולך עם נעל מסוג אחר, זה בא לבטא מדרגה רוחנית אחרת. עד שקרוקס זה בא לבטא איזה סוג של דמיון סוטול כזה. לא שאתה... לא יותר מדי נוקשה, אלא כזה מרחף. בכל מקרה, אז בגדול כן, היינו צריכים ללכת יחפים. זאת אומרת, במציאות של הקדושה אתה הולך בלי נעליים. יש לך את העקב שזה כבר דמיון מספיק. כן. אמרנו שוב, כל דבר, אתה מוריד את דמיון, כל דבר שיהיה עיקר הרעיון בו, זה יהיה הצד השכלי הרוחני. למשל, אתה עכשיו... הולך לקנות מוצר, בסדר? במה אתה מתייחס במוצר? האם אתה מתייחס לעטיפה או לתוכן של המוצר? היום, שים לב, הכל בנוי על העטיפה. איך זה? מרצ'י ג'סטר, יש כזה ביטוי בשיווק, איך? איך זה? איך? יש איזה ביטוי כזה, שיווקיות. זאת אומרת, הרעיון הוא שהיום רוב התעשייה, עיקר האנרגיה שלה מושקע בעטיפה. גם משהו רוחני, מה אתה תופס שם? האם אתה תופס במשהו רוחני את הדוגמה שהרב הביא בשיעור? או שאתה קולט את העיקרון? בסדר? האם שאתה חושב על דברי הרמב״ם, אתה מיד צריך את התמונה של הרמב״ם מול העיניים, או שמספיק לך? אם תרצו, באמת זה כיוון של חז"ל. לא המשל, אלא הנמשל, העיקרון הרוחני.
יכול להיות שכל כך קשה לתפוס את הדברים האמוניים ולהיכנס לעולם האמונה בגלל שהכל מסרב.
פשוט, פשוט. זה אחרי מה זה, הסוגיה הזו היא לא רק עסוקה עכשיו בין משהו נקודתי של פחד וכו'. זה כל היכולת להפוך להיות אדם פנימי ורוחני. ככל שאדם הוא יותר שבוי בדמיון, במשמעות שאנחנו מדברים עליו פה, זה בעצם ביטוי שאדם כל הזמן שבוי בעטיפות החיצוניות של החיים, בכל תחום הזה. אמרת, זה מתחיל בבן זוג, במי איך בוחרים, תיחסים על היופי החיצוני, על היופי הפנימי, זה ממשיך בקנייה של מוצרים יומיומיים, שאדם הולך לסופר בלי רשימה וחוזר עם פי שלוש דברים ממה שהוא צריך, סוג של דמיון, ראה את זה, מיד בלוטות הטעם עובדות, אני רוצה להכין כזה דבר בבית ומכניס לזה, או שהוא מראש מגיע עם רשימה מאוד פונקציונלית, מה אני צריך, מבחינה שחשבתי בבית שאני רגוע וסווה ולא רעב, מה אני צריך ומכניס, וזה ממשיך בהבנות רוחניות, שהאדם מסוגל להתמקד בהבנה רוחנית ולא זקוק כל הזמן לסיפורים, הצגות, שירים וריגושים רוחניים. בסדר? וזה המשיך שבן אדם אחרי זה עובד את השם לשמה, בגלל שזה אמיתי ונכון, ולא בגלל שהוא מצפה לשכר או עונש בשמיים. קשור לאותו רעיון. אם אדם מסוגל לגעת בדברים מצד עצמם, ולא מצד העטיפה שבה. כן.
הנעל, לא
אמורה לשמש
גם כגבול בעצם, לא ידבק בדמיון, כאילו בהטבעה כמו שאומר,
לא? יכול להיות. חז"ל, אתה רואה, לפחות על פי מה שהרב מסביר, מסביר את זה בכיוון אחר, שענה זה כאילו הדמיון העווה, שזה יכול להיות, שזה לפי הסבר שלך ברור למה אנחנו מוכרים עם נעליים רגילות. נעליים רגילות זה סוג של...
בקודש, אם אתה נמצא בקודש, מקום בטוח, אתה יכול כן ללמוד, ואתה לא צריך את הנעליים.
הסבר יפה. יכול להיות. הרב לא אומר את זה, אבל זה יכול להיות רעיון יפה. כן.
מה היה בבדים שהם דתיים?
שהם?
שהם בגדי דת ייצוגיים מאוד.
בגדי דת ייצוגיים?
גם בהם משקיעים המון כסף, וגם לזה יש הרבה
פרסומות. של המצפאיקה? אם בן אדם הולך עם בגדי, לא יודע מה שאתה בגדי דת, אתה מתכוון לזה שהרבנים הולכים עם חליפות או כובע. אז שאלה היא למה, אם באמת העיקר פה זה העטיפה ולא התוכן, קרי, בן אדם מרוקן מבחינה רוחנית. בסדר? וכל מה שיש לו זה רק כלי חיצוני. אז אתה צודק. אבל יש לפעמים ציווי של, כן, לפעמים זה יש ציווי, שכהן הגדול הולך עם בגדים מיוחדים, למה? יש לו מהות רוחנית שמשתקפת בסופו של דבר גם בדמיון חיצוני של בגד. אבל העיקר זה המהות הרוחנית.
לא יודע,
מאות
אנשים
שהולכים
עם
שטריימל,
לא כולם טוענים גדולים.
אני לא נכנס לזה עכשיו, אני יודע. יכול להיות שכן, כולם הם רוצים לבטא איזשהו, מי יותר ומי פחות רוצים לבטא איזה רעיון רוחני.
גם שהיא קשורה בתוך כל
הסבך הדמיוני. מן הסתם, בכל תופעה וציבור רחב, יש אנשים שנתפסים לצורה ולא למהות. אתה יכול להגיד גם על כיפה, נכון? כיפה, מה? כל מי שהולך עם כיפה, הוא מבין את המשמעות הרוחנית וכו'. מה אין כאלה שהכיפה בשבילם לא משמשת איזה, נכון, את כדורסל, כל מיני כתוביות ודברים מהסוג הזה. בסדר, אנחנו לא עכשיו נכנסים כל אחד והעולם האישי שלו. אומרים ברמה עקרונית, בוודאי שיש מקום גם שהדברים יופיעו בדמיון, בלבוש חיצוני, ברמה זו אחרת. הנה, כן, למשל רבנים, שמכריחים אותם בערוץ מאיר ללכת עם חליפה. איזה בסדר? אתה עוד בחום? בחום הזה, שאתה צריך להצטלם עם פרויקטורים עליך ועם חליפה. מה זה? לא, באינטרנט מרשים, כי אתם לא מספיק, לא משקיעים בכם. על בטלוויזיה וזה, אנחנו רוצים גם מרזה, אז אני משתף פעולה עם העניין. יש פה חליפה, ראיתם כזה. אני מוכן, אתם רוצים שאני אשים פה לשיעור? יכול להיות, יש גם דברים כאלה, לא צריך... כן.
לא יכול להיות שכנסת בשאיפה שהיא לא היה להתנגד עם סגת של
דברים עכשיו? לדוגמה, שאדם שואף שוב לאיזו תמונה חיצונית שהיא לא נכונה מהצד האמיתי והרוחני שלה. נכון? כן, לפי התורה ולפי השכל, האם זה נכון? התמונה הזו שאני מתאר, כמו שאמרתי, מה, האם זה שהוא מחזיק את הפחית והוא יפה, יש קשר בין שני הדברים? אין קשר בין שני הדברים. בסדר? זה התפקיד של ה... אני אומר, מה המשל שאומר פה הרב שהמנעל זה הביטוי, זאת אומרת, העקב ברגל זה ביטוי לדמיון הטוב. זאת אומרת, לגוף שבסופו של דבר צריך להתלבש על עקב שידרוך על הקרקע. דמיון שהוא נעל זה כבר קצת יותר מזה. זה לא סתם עקב, זה עקב כבר מחופה במשהו. גם פה זה עוד איך שהוא סביר. סנדל מסומר זה ביטוי לנעל מאוד כבדה. לנעל, כן, כמו כנראה עם סוג של, כמו שולחים כדורגלנים כאלה, עם, איך קוראים לזה? איך? פקקים. 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 פקקים שנכנסים, ננעצים בקרקע. זה כבר ביטוי לאדם שהוא מאוד שקוע בעולם הזה. אדם צריך ללכת על גבי הקרקע, אנחנו חיים בעולם הזה. אבל יש הבדל בין מי שהולך בכלילות על גבי הקרקע, לבין מי ששקוע. אומרים חזל, זה הסיבה שממשילים את הגאולה לצבי. נכון? הנה, צבי שמדלג על הערים, מקפץ על הגבעות. צבי, הוא רץ על הקרקע, אבל ריצה כלילה. בסדר? לא משהו ששוקע. זה שאדם הוא כבד. כל צעד שלו זה ננעץ. כל מחשבה אצלו מיד צריכה להתלבש באלף אחד דמיונות ומחשבות והמחשות. וזה המצב הרוחני הבעייתי. על זה מדברים על סנדל המסומר. בואו נסיים את זה. מה זה? נעל, כן. נעל יכולה להיות בקדושה, לא סנדל מסומר. סנדל מסומר זה לא בקדושה. עוד פעם, זה שאדם יש לו דמיון נכון במינון מדויק שהוא כליל איתו, אז כן, זה בסדר גמור.
זה איזה מה? לצורך,
אה? מה זה?
לצורך.
לצורך, כן. כן, דמיונות של קדושה, לא דמיונות עזועים. יש לו קדושה. אם אדם מדמיין דמיונות שהם לא נכונים, זה דמיונות קטנים, אבל אפשר עדיין עכשיו להבחין פה. זה שבן אדם, הוא חושב שהוא בקדושה ומדמיין דמיונות, זה בכלל משהו שזקוק לטיפול. תלכי לכותל, יש שם 5 אנשים שחושבים שהם המשיח. מולכים יחפים אמנם. גם ברמות, אדם צריך לדעת מה המקום שלו מבחינה רוחנית, לא לדמיין עכשיו שהוא נמצא במדרגה שהוא לא שם. זה קשור גם לעבודה רוחנית, נכון? קשור להרבה דברים. טוב, שאלה האחרונה באמת, נו?
אז למה במידה שיש כל כך הגזמה עם כל המוסף מידות, יש לנו דברים מאוד קבועים, כמה זה אמור להיות, אז אתה רואה שהעיקר התפל פה הם לא...
נכון, כי בבית המקדש יש אחדות בין העולמות. יש אחדות בין העולם הרוחני לעולם החומרי, לעולם הדמיוני, ולכן בבית המקדש מאוד חשוב שזה יהיה זהב ונחושת במינון הזה ובמידה הזו. נכון. בית המקדש, זה בדיוק השלמות שלו. אחרי גם מקריבים קורבנות. לא, בית המקדש לא רק באים והוגים במחשבות מופשטות. מקריבים, נוגעים בדם, בבשר, בכל התפאורה, כן, החיצונית והעשירה והמפואר, כי שם הדברים מופיעים בצורה הנכונה. זה הנבואה, שהקדושה הולכת ומתלבשת בכל העוצמות של העולם הזה. לשם צריך לשאוף. אבל שם, בית המקדש, העיקר זה המציאות הרוחנית. ולכן היא יכולה לנווט את הכל. לכן גם המציאות המוחשית שם היא לא בגדרי הטבע. נכון? בבית המקדש היו משתחווים, עומדים צפופים ומשתחווים רווחים. זאת אומרת, המימד המקום שם היה לא על פי הטבע. כי שם כל המציאות הרוחנית הייתה כל כך גדולה שכבר המציאות החושנית, הדמיונית, הפיזית, ישרה את עצמה למציאות הרוחנית. המנעל והסנדל הבינוני מכוונו לעומת הדמיון הטבעי הנדרש לשמירת ההצטיירות החושית. כמו שאמרנו, המנעל הרגיל זה ביטוי לדמיון הנכון שצריך להלביש את עצמנו בתוך העולם הזה. ברור. אמנם ההשתקות היתרה, העמקת ההרגשה החושית על פי ציורה הדמיוני והיא קובעה בחוזקה, זה כמו שאמרנו שאדם הוא נעוץ בתוך הדמיונות שלו, בתוך ההמחשות שלו ולא מבין את העקרונות הרוחניים, מכוונת היא לצורת סנדל המסומר, כן, ממשיך הרב וכולי. רק אני רוצה לקרוא לכם, יש במלבים שמות, לא צילמתי לכם את זה, אבל תשמעו את זה בעל פה. מלבים שמות, פרק ג' פסוק ה', הוא כותב על השל נעליך, הוא כותב כך, הודיע לו, למשה רבנו, שכפי שהוא אתה לא יוכל לקרב אל המדרגה הזו של הדבקות האלוהית, עד שישל נעליו מעל רגליו. ופירוש הדבר, שהגבייה נקראת בשם נעל, שעל רגלי הנשמה הרוחנית, שאי אפשר לנשמה לעמוד בעולם הגופים שהוא מלא רפש ותית, המזיקים לרוחניותה, ולא הגוף החומרי שהוא ידרוך בנעליים, וישמור את הנפש בל יתנפו רגליה בלכלוך העולם הזה. זאת אומרת, הנשמה היא רוחנית, איך היא יכולה להופיע בתוך העולם הזה שהוא חלקי, מוגבל ומצומצם? בתוך המציאות הגופנית. זה המנעל, כן? זה הרגל, זה הגוף. והמלאך אמר על ישוע, סליחה, אומר את זה על... הוא מדבר על משה רבנו, ואז הוא אומר, מה שגם המלאך אמר לישוע, כן, בכיבוש הארץ, של נעליך מעל רגליך בלשון יחיד, ולמשה נאמר של נעליך, כן, לישוע נאמר של נעלך, ולמשה רבנו של נעליך, כי הנפש לובשת שני נעלים, הנעל האחד הוא הגוף החיצוני, והנעל השני הם כוחות הגוף הפנימיים. מה זה כוחות הגוף הפנימיים? כוח המדמה שהוא אמצעי בין הגוף ובין הנפש. אומר המלבן, יש לנו שני, הוא מחלק את המציאות החומרנית לשני חלקים. מציאות חומרנית פיזית, שזה הגוף, הצדדים הגשמיים, ויש מציאות חומרנית נפשית, שזה הדמיון. ישוע היה מספיק לו בשביל המדרגה הרוחנית שהוא הגיע אליו רק להשיל נעל אחת, רק את המציאות הגופנית. וכוח הדמיון שלו היה יכול פחות להיות מזוכח, זה הספיק לרמת הנבואה של ישוע. משה רבנו שקיבל נבואה ברמה יותר גבוהה, של נעליך, היה צריך להשיל מעליו באופן מוחלט גם את הצדדים הגופניים וגם את הצדדים הדמיוניים, על מנת שיוכל להיות הספקלריה המהירה, על מנת שיוכל להיות איזה סוג של שיקוף מוחלט של האור האלוהי. אני כל מקום, זה הכיוון, כמו שאתם רואים, זה מופיע בעוד ראשונים ובעוד אחרונים, שזה הביטוי, שהמנעלים הם כוח הדמיון, שמנעל מסומר זה כאשר הדמיון מופיע יותר ממה שהוא, אז זה כבר המשפט הראשון, כמו שאתם רואים בחזל כל מילה מדויקת, שחזל רוצים לבטא על תרבות שהייתה נשלטת בידי תפיסת עולם חומרנית, דמיונית, שהביאה לאסון, שנראה בהמשך, הם משתמשים ברעיון הזה, סנדל מסומר, ושהם גוזרים לדורות שלא יוצאים בסנדל מסומר בשבת, יש פה ביטוי לבוא ולהגיד, לדורות אדם צריך להיזהר, לא לקבע ולמסמר את העולם שלו למציאות הדמיונית, אלא כל הזמן ללכת ולזכך את עצמו, להשיל את נעליו יותר ויותר, להתייחס לדברים מהצד המהות הרוחנית שלהם, ולא מצד הלבוש. מה שאני רוצה להסביר, שדווקא בשבת יש הכי הרבה סכנה. ככה הרב יסביר בהמשך. אבל זה נכון בכל ימי החול. אבל דווקא בשבת, שיש קדושה, אשליה של קדושה באוויר, זה הכי מסוכן. או אם תרצי נשליך את זה אלינו, הרב יבוא ויגיד, שבדור שלנו, שזה כבר לקראת שבת, לקראת הגאולה, אז כוחות הדמיון הם לגמרי משתוללים. אז כל הצדדים זאת אומרת, בזמן הגלות היה קצת ניתוק מהעולם הזה. ואז ממילא, זה אמנם היה הרבה נזק, אבל היה כאן חשיבה, יכולת יותר של חשיבה מופשטת. המציאות היום, לא סתם בדורות שלנו, כוח ההמחשה והדמיון הוא כל כך חזק. כי אנחנו מתקרבים אל השבת. השבת זה הזמן שבו המציאות הגופנית יכולה להופיע בשלמות. כן, קראת על השבת עונג וכו'. דווקא אז יש סכנה עוד יותר שהסנדל המסומר יצביע את האדם בתוך הבוץ. לכן בעיקר בשבת, בעיקר בדור הגאולה, צריך להיזהר מסנדל המסוים. נכון, זה לעומת זה, ברור. הקדוש הוא בונה פה כלים ביחס ליכולות, זה נכון. אבל צריך לדעת שככל שהיכולות הולכות ומתגברות, גם הצדדים השליליים הולכים ומתגברים. ולכן יש את התופעות המאוד מאוד קיצוניות שאנחנו מוצאים היום. מצד אחד אנשים ערכיים, רוחניים, לומדים דברים מופשטים. מצד שני, שקועים באופן מוחלט בעולם הדמיוני, החווייתי, החומרני והנהנתני. זה בדיוק מה שנקרא דור הגאולה, עם כל הסיבוכים שלו. טוב, שיהיה ערב טוב.